טוב, אז אני אתחיל, בסדר? כי אני רוצה להיות מדויקת בזמנים. אז האמת שמאוד התלבטתי איזה שיעור למסור היום, וגם עקב זה שחזרתי מאוחר מחתונה ולא ישנתי בלילה, ובכלל אני לא מבינה למה כשמתחיל הקיץ לא מחבים את העולם. וכאילו, לדעתי, כאילו, איך שמתחיל החמצין הראשון, כולם צריכים, זה מה שאהבתי בקורונה דרך אגב. בקורונה מה שאהבתי זה היה שחיבו את העולם. כאילו זה איזושהי הרגשה כזה שלא היה צריך לדהור על שום דבר יותר, ולכן עם הרגשת כיבוי העולם הזאת שלי, אני רוצה להתחיל היום סיפור של רבי נחמן, סיפור אמיתי הפעם, זה לא מעשיות, תודה מאמי. אנחנו עולם שהכל נהיה בדברו. יש לי קרבה מאוד חזקה לסיפור הזה. הסיפור הזה נקרא הסתכלת היום על השמיים, ומי שמכיר זה הסלוגן של העמותה שלנו שנקראת השיר השמיים. בזמנו שחיפשו סלוגן וכזה וכזה, אז אני קפץ לי המשפט הזה, בכלל לא ידעתי שהוא של רבי נחמן אפילו, ואני חושבת שפתחנו את העמותה לפני 15 שנה שעוד לא ממש היינו בתוך ברסלב, אבל זה המשפט שיצא לי ככה, ואז גיליתי שזה המקור שלו. והמשפט הזה, הסתכלת היום על השמיים, הוא מסיפור אמיתי שקרה, ואת הסיפור הזה אני אספר לכם, וגם להדגיש ולהגיד שהרבה פעמים אני אומרת לעצמי, אולי בשביל לקצר את האירוע, במקום להקריא מילה במילה, אני יכולה פשוט לספר לכם מה הוא סיפר. אבל היות ואני סבורה, ולא רק אני סבורה, גם רבי נחמן אומר שכל הסיפורים שלו וסיפורי צדיקים וסיפורי מעשיות, זה סיפורים שהמטרה שלהם זה, הוא אומר, אנשים בעולם מספרים סיפורים כדי, סיפור לפני השינה, כדי להרדים אותך, ואני מספר סיפורים כדי להעיר אותך. זאת אומרת שעצם מקריאת הסיפור, גם לי שאני מבינה מה קורה שם, עצם זה שאני קוראת את הסיפורים, זה מעורר את הנשמה, וזה סגולה שרבי נחמן פשוט הודיע אותה לתלמידים שלו, ובא ואמר, אני לא מלמד אתכם יותר תורות, אני מתחיל לספר לכם סיפורים. ויודעים שכל העניין של האש שלי תוקד עד ביאת משיח, וזה הבנה של לספר את הסיפורי המעשיות ואת הסיפורים מצדיקים, זה פשוט מה שנקרא, לא צריך יותר מזה. זה כאילו אם אתה רוצה באמת לעורר אנשים לתכלית ולקרבה ולעצמם ולמצוא את הנקודה הפנימית שבתוכם, שזה האלוקות, אז בעצם אתה רק צריך לשבת ולספר סיפור. אז אני מרשה לעצמי לפרש את הסיפור כמו שאני מבינה אותו, כי גם רבי נחמן הרשה את זה. כל עוד זה לא סותר שולחן ערוך והלכה. אבל בתוך כל הדבר הזה, אני רוצה להקריא את לשונו של רבי נחמן, כי זה מאוד חשוב בעיניי. ויש ספר שנקרא אנשי הצדיק, זו סדרה של שלושה ספרים. כל מיני הוצאות של הדבר הזה, והנה פה הוא גם שם פה דש סיפורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאוד, על ידי זה נתעורר ונתלהב הלב, בהתעוררות גדול השם יתברך, לא משנה, בקיצר, מי שמספר מעשיות שראו לצדיקים, על ידי זה נמשכים לו מחשבות טובות, וזוכים להתקרב, הוא עושה חסד, הקדוש ברוך הוא עושה חסד למי שמספר סיפורי צדיקים. ובסדרה הזאת של אנשי הצדיק, יש סיפורים שקשורים לתלמידים של רבי נחמן. עכשיו צריך להבין שרבי נחמן מגיע בתקופה של, שהחסידות פורחת בעולם, תלמידי הבעל שם טוב, הוא עצמו נין של הבעל שם טוב, והתלמידים שמצטופפים בצילו של רבי נחמן, הם הרבה פעמים אנשים הרבה יותר מבוגרים ממנו גם. מגיעים אליו אנשים שבפני עצמם הם רבים גדולים, עושה מופתים וכדומה, ואחד מאותם אנשים היה רבי חייקל, חיים חזן, שהוא היה משרתו של רבנו הקדוש, כן? אבל בספר כוכבי אור מדברים עליו, ושרבי חייקל התקרב לרבי נחמן בשנות הנהגתו הראשונות, שרבי נחמן היה מאוד צעיר, ובעצם רבי חייקל שהיה הרבה יותר מבוגר ממנו, והוא היה עובד השם רציני, פשוט התבטל אליו, ואנחנו נקריא את הסיפור הזה. פעם נסע רבנו ז"ל בדרך עם רבי חייקל. רבנו היה אז בדבקות נפלאה. תדמיינו לכם שאתם יושבות כזה כמו סיפור לפני השינה, אבל אתם יכולות להתעורר, כן? הסיפורים שמספרים לילדים ככה. ונדמה היה לרבי חייקל שרבנו ז"ל מתנמנם. בדרך נסיעתם דר אחד שהיה מקורב מעט לרבנו ז"ל, וגם היה לו צד קרבה לרבי חייקל. כאילו קרוב משפחה שלו ושלו. כשעברו עם העגלה בסמוך לביתו, רמז רבי חייקל לבעל העגלה לנטות אל קרובו שדר שם על הדרך. כשהגיעו לביתו, עמד שם בעל העגלה כציווי של רבי חייקל. אוקיי, העמיד את העגלה. דרך רבנו הייתה לא להתעקש על שום דבר. כך נהג גם אתה. שימו לב, דרך רבנו הייתה לא להתעקש על שום דבר, וזה קצת סותר לנו את מה שרבי נחמן מדבר על כוח הרצון וכוח המחשבה, יש פה כביכול סתירה, אבל כל מה שקשור להנהגות של עבודת השם ורוחניות, רבי נחמן היה בעניין של לחשוף ולהשתוקק ולרצות ולא להתייאש, אבל כל מה שהיה קשור להנהגות העולם הזה, הוא לא היה מתעקש. מה שנקרא, היה בהם איזשהו, מה שאנחנו קוראים לזה היום, אני זורם, כן? אז הוא היה זורם שכזה. זאת אומרת, אם יש איזושהי הצעה לנטות מהדרך או קורה משהו, הוא לא מתעקש על זה. הוא מבין שיש פה איזושהי התנהלות של סיטואציה שמתנהלת על ידי במאי מלמעלה, והדרך שלו להתנהל בעולם הייתה לתת לבמאי הזה לפתוח תרחישים נוספים, תסריט נוסף, כשהוא לוקח בחשבון שהאופן שבו הוא חשב שעכשיו אנחנו נוסעים למקום מסוים, ועכשיו נתנו עם העגלה כי מישהו ביקש מבעל העגלה ללכת לשם, הוא לא מתעקש. הוא מה שנקרא בפתיחות למציאות שמגיעה אליו. ודרך רבנו הייתה לא להתעקש על שום דבר, וכך נהג גם אתה. ועשה את עצמו כאילו לא ידע. ירד מן העגלה ונכנס לבית ההיש ההוא. כן, כשאנחנו חושבות על עצמנו, ותמיד אני אומרת, בואו נחפש את עצמנו בסיפור, הרי כמה שאלות היינו שאלות, רגע, רגע, למה עצרת? לאן אתה הולך? לא, אין לי זמן, קבעתי ככה וככה, אנחנו אמורים להגיע לשם, נכון? כאילו, השלטניות האנונימיות היו ישר הולכות על הזווית של לבדוק את הסיטואציה, איך אני רוצה שהיא תתנהל, ומי בכלל מתערב פה, ועוד לרבנו הקדוש, אבל הוא דרכו הייתה שלא להתעקש, ויש בזה לימוד מאוד גדול, ועשה את עצמו כאילו לא ידע, ואני אומרת לעצמי, אם היינו מאמצים את זה, היינו מסיימות עכשיו את הסיפור, ורק מבינות שבהרבה פעמים בחיים שקורה דברים ודברים זזים, כל מה שאני צריכה לעשות זה לסגור את המוח, ולעשות את עצמי כאילו לא ידע, כאילו לא מבינה, לא יודעת, אין לי דעה, בסדר, יאללה, שנזרום, אז נלך לפה, נלך לשם. יש לו גם דיבור מאוד חזק על זה, שכשמציעים לאדם לנסוע לאיזשהו מקום, מזדמנת לו איזושהי נסיעה לאיזשהו מקום, אז הוא אומר גם, לא להתעקש, אומרים לך לנסוע טיסה. למה טיסה? ואנשים שאלו, כי יש גם עניינים, מארץ ישראל, כן לנסוע, לא לנסוע, כן לעזוב, למה לנסוע? הוא אומר רבנו שטיסה, כי אם זימנו לך משמיים עכשיו נסיעה לאיזשהו מקום, מן הסתם יש שם משהו שאתה צריך לתקן. אפילו מספיק, ובלבד הוא מציין את זה רבי נחמן בחיי מאורן, בלבד שתתנהג כאיש כשר, כן? שתקפיד על התפילה שלך, על הכשרות שלך, על האוכל שלך, על השמירה שלך. אבל במקום הזה יש איזושהי סיטואציה שרבי נחמן אומר, זימנו לך מלמעלה עכשיו נסיעה לאיזשהו מקום, סע. יכול להיות שלפעמים רק ברכה שתברך במקום או הרהור של תשובה, אתה מתקן במקום הזה דברים שאתה לא יודע אפילו מה. ירד מן העגלה ונכנס לבית האיש ההוא. כשראה בעל הבית את רבנו זל, התפעל מאוד ונתן לו שלום בשמחה. שאל אותו רבי חייקל. רבי חייקל שואל את האדם שמגיעו לבית שלו, שהוא קרוב משפחה רחוק, גם של רבי נחמן וגם של רבי חייקל. האם יש לך מעט ין שחר, 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 או מיני מתיקה לכיבוד? וישיב, אין כלום. וביתי ריקם. אמר לו רבי חייקל, לך אל האכסניה הסמוכה ותביא דבר מה לכיבוד. והשיב, אין לי במה לקנות. אמר לו, קח איזה חפץ למשכון. ולקח את מנורות השבת של אשתו והביא מעט משקה ומתמים. בשעה שמילא את הכוס לכבוד רבנו, עברו הילדים בלבוש בלוי. רמז רבי חייקל לרבנו את כל זה. רמז לו, ככה אומר לו, תראה איזה עניות, תראה איזה דלות, תראה מה קורה פה. ואמר לו שישפיע לו איזה שפע. ענה ואמר רבנו, לי אין שפע בשבילו, רק אם תרצה, אתה תיתן לו שפע. ענה ואמר רבי חייקל, רבי, אני מתיירא מכם, אולי תרגזו עליי בשביל זה ותאמרו חס ושלום, שחייקל ימות ועמות חס ושלום. ענה רבנו ואמר לו, אל תירא. ושאל אותו ככה שלוש פעמים, וכל פעם השיב רבנו, אל תירא, אני נותן לך רשות. כי תבינו, זה בעצם תלמיד של רבי נחמן, שהוא בעצמו בעל יכולות של מופתים, ואנחנו יודעים על תלמידי הבעל שם טוב, שהיה ידוע שהבעל שם טוב ממש הוריד לעולם אורות מעולם האצילות לעולם העשייה, והם היו ידועים בעשיית מופתים, כל הסיפורים של הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה נוסע עם העגלה וקפיצת הדרך ו... מי שמכירה את כל הסיפורים של הבעל שם טוב, סיפורים נפלאים, שדרך אגב הם מאוד מועילים ליראת שמיים, ויש דיבור מאוד יפה על זה, שמי שמאמין לכל הסיפורים של הבעל שם טוב, הוא פתי מאמין לכל דבר. אבל מי שלא מאמין, אז הוא כופר. אז עדיף לנו לבחור תמיד במשבצת של פטי מאמין לכל דבר, ורבנו אמר, עדיף תמיד שתהיה פטי מאמין לכל דבר, מאשר כופר, אמר על העניין הזה. וכל פעם השיב רבנו, אל תראה, אני אתן לך רשות. היה שם בבית כלי מים. שפך רבי חייקל את המים מהכלי הנעל באמצע הבית, לקח את המערוך, החליק את המים, לדעתי הוא התכוון לספונג'ה, אבל גברים כנראה קוראים לזה מערוך, לקח את המערוך והחליק את המים ואמר בזה הלשון, שף על המזרח, שף על המערב, שף על הדרום. אל תסתכלו על הכיוונים, אני דיסלקטית בכיוונים. שף על הצפון, והגביע רבנו זל את הקפטן, את המעיל העליון שלו, ואמר אליו, חייקל, לי לא תיתן שפע. ואחר כך קיבלו רשות מבעל הבית ונסעו משם. וכשנסעו משם, באו מחנה ערלים. ערלים זה גויים שלא עשו ברית, אז הם נקראים ערלים, שהובילו לעיר מפות פשטן, צמר, רחלים, אורות וכדומה כדי למוכרם. שאלו את בעל הבית אם יש לו למכור יין שחר, דג מלוח, חוגות וכדומה, וענה להם שאין לו כלום, שאלו אותו מדוע, והשיב להם שאין לו כסף. הציעו לו שהם ילוו לו סכום מסוים, לנסוע לעיר ולקנות את כל הנצרך, וכשיסעו בחזרה יקנו ממנו, והוסיפו מחמת שאתה איש ישר, אין לנו לדאוג מהכסף. כן? אנחנו כבר רואים איך באופן ניסי, בהשגחה פרטית, הדברים מתחילים להסתדר. סוף סוף סיפור כזה, כי רבי נחמן יש לו נטייה לעשות סיפורים מוזרים, ולא תמיד עם סוף טוב, ולפעמים הסיפורים אתה בא ואומר, למה זה ככה? והוא סוגר ואומר את המעשייה, כך מנהל השם את עולמו. זאת אומרת, פה סוף סוף יש לנו, אני לא יכולה להתעלם ולא להגיד אהובה, התגעגעתי, חמודה. וסוף סוף יש לנו פה סיפור, כן, שאנחנו מתחילים לראות ניסים. אנחנו מאוד, ומאוד בתקווה שרבי נחמן לא יקלקל לנו את ההפי אנד, כי יש לו נטייה לטוויסטים בעלילה. וכמדומה שילבו לו 5 רובלי כסף, הם מלווים לו הגויים, הרילים, 5 רובלי כסף לאותו עני, ועד אותו היום דרך הרילים הייתה לעמוד בחסניה של יד הדרך, ומן היום ההוא, מה שנקרא, הם עשו טוויסט בדרך שלהם, ומהיום ההוא הם התחילו לעמוד אצלו וקנו ממנו כל מה שהיו צריכים. זאת אומרת, הוא הפך אותו איש עני, הבית שלו הפך למין פונדק דרכים, שעכשיו הסוחרים עוברים דרכו. ומן הסתם, אתם יודעים איך זה, שזה מתחיל, יש שמועה, שזה גסטהאוס שווה, וכולם מגיעים לשם, ומתחיל שם אקשן רציני. והתחיל אותו האיש להיות בעל שפע. הם גם מכרו לו כל מה שהיה להם, מהשדה, קטניות, תבואה ופשטן, ואורות של חיות ושל עופות, והוא מחרם בעיר, והרוויח, והתחיל לעלות מעלה-מעלה. כשהשיג מעט כסף, קנה בהמות, יצר חמאה וגבינה, והוביל לעיר גם חלב למכירה. וכשבא לעיר למכור את כל הנעל וגם לקנות כל הדברים הנצרכים לו, אגב, בא אל רבנו לקבל שלום. כן? כי רבי נחמן, מי שהיה באומן יודע שהבית של רבי נחמן, החלונות שלו היו פונים לדרך שמובילה לשוק. ממש, ממש קרוב לשוק הבית שלו היה, והחלונות שלו פנו לאותו שוק. מי שביקר באומן מכיר את הסיטואציה. כן? ואז כדרך אגב, פעם זה היה רבנו, היום כדרך אגב, אותו סוחר, נכנס לרבנו לקבל שלום. כעבור זמן, כבר היה תרוד ובהול, ולא היה לו פנאי להיכנס אל רבנו זל, מפני שהיה צריך למכור את הסחורה וגם לקנות ולעשות חשבונות. משום כך מנע את עצמו מלהיכנס אל רבנו, כי חס על זמנו וחשש שרבנו יעריך עמו בשיחה ואולי אחד מענה שיפתח עמו בדברים. כן, הוא נהיה ביזנסמן, זמן שווה כסף, אין שיחות חולין או להיכנס לרבנו, לשמוע קצת, אין מצב. פעם אחת כשהיה יריד בברסלב, הוא רץ במהירות אל השוק לקנות ולמכור, ורצה לעשות זאת בהסתר, שרבנו לא יבחין בו, כי הגישה אל השוק הייתה דרך ביתו של רבנו. ובדיוק שבר ליד החלון, ראה הוא רבנו וקרא לו להיכנס פנימה. בסיפור אחר כתוב שרבנו דפק על החלון כדי למשוך את תשומת ליבו, כי מרוב שהוא רץ, מכירים את זה שאתה לא רוצה לראות מישהו, אתה כזה, אז הוא דפק חזק בחלון. ראה הוא רבנו וקרא לו להיכנס פנימה. ונכנס בבושת פנים. פנה אליו רבנו ואמר, הסתכלת היום אל השמיים? ואמר, לא. קרא לו רבנו זל אל החלון ואמר לו, אבט בחלון ואמור לי, מה אתה רואה? ואמר, אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה. ענה רבנו זל ואמר לו, אחר 50 שנה יהיה יריד אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה לא יהיה עוד. רק סוסים אחרים ועגלות וסחורות ואנשים אחרים. וגם אני לא אהיה. וגם אתה לא תהיה. כי היום, אני שואל אותך, מה אתה כל כך בהול ומוטרד שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים? וקרא לרבי חייקל שהיה בחדר אחר ואמר לו, תראה חייקל, מה שעשית עם השפע שלך, עד שאין לו אפילו זמן להסתכל על השמיים. זאת מעשייה, אני חושבת, אחת היפות. וזה לא, אתם יודעות, אנחנו שם מחפשות עצמנו בסיפור. כאילו, מי לא מרגישה את עצמה ברגע הזה שהוא דופק על החלון ואומר לה, בואי, בואי רגע, הסתכלת היום על השמיים, מה עשית היום בשביל מדינה? כן? מה עשית היום? הסתכלת היום על השמיים? זו קריאה שהיא קריאה מאוד מאוד בסיסית שקורית בעצם, היי חמודות, כל הכבוד לצהל. קריאה מאוד מאוד בסיסית שבעצם קורית לכל אחד ואחד בחברה המודרנית בפרט. אנחנו צריכים להיזכר שהסיפור הזה אומנם מסופר באופן מאוד, זה 250 שנה אחורה, ורבי נחמן מדבר על עגלות וסוסים ועל סוחרים, אבל רבי נחמן, מה שנקרא יש לי תוקדת ביאת משיח, זה סיפור שהוא יותר אקטואלי מכל סיפור אחר לחברה המודרנית, החברה האנושית שרצה ורצה 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 להשיג ממון, להשיג... עכשיו, כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה בא ואומר, טוב, יכול להיות שרבי נחמן הוא באמת מגיע ממקום שהוא בא ואומר, יאללה, עזבו את השטויות של העולם הזה, מה אתה רץ אחרי כסף וממון ושפע? שב, תסתכל על השמיים, תעלה לזה הר בודהיסטי, תעשה מדיטציה כל היום, תתנתק. אבל באופן מפתיע, רבי נחמן מחדש הרבה דברים על נושא של ממון. ואני רוצה ככה איתכם קצת לקלוט את הסיטואציה של מה זה ממון עבור רבי נחמן, ועצות שהוא נותן על ממון, כי אני רוצה שאחרי שנבין מה הוא מדבר על ממון ושפע, שנדייק מה בעצם הוא מצפה מאיתנו בסיפור הזה. אז אני רוצה לקריא לכם מליקוטי המאורן תורה סמך על נושא של ממון. תראו מה רבי נחמן אומר. הוא אומר ככה בתורה סמך בליקוטי המאורן. ליקוטי המאורן זה ליקוטים של תורות של מורנו רבנו נחמן, זה הקיצור של מוהר"ן, שמי שאמר את התורות האלה זה רבי נחמן, ומי שכתב אותם וליקט אותם זה רבי נתן. ואת ליקוטי המאורן, אחרי שרבי נתן כתב את כל התורות, רבי נחמן בעצמו עבר על זה, אישר את ההגעה, והם הוציאו את זה לדפוס, רבי נתן הוציא את זה לדפוס. כותב ככה רבי נחמן, דע שיש שבילי התורה שיש בהם התבוננות גדול מאוד, שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת כי אם על ידי עשירות. כמו שבפשט תאורייתא, אם אין קמח, אין תורה. וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה, כמו כן להתבוננות הזאת, שהוא גדול מאוד. צריך שיהיה לו עשירות גדול מאוד, שיהיה לו הון רב, ולא תחסר כל בה. כי צריך כל הון דאלמה להתבוננות הזאת. ואני מדלגת קצת, הוא מדבר פה בני סחחר שהיה להם את ההתבוננות הזאת ואת העשירות הזאת, והוא ממשיך ואומר, ועל כן משה וכל הנביאים, היה להם עשירות גדול מאוד כדי לבוא על ידו להתבוננות הזאת. ומחמת שיש בתורה ההתבוננות הזאת, על כן נקראת התורה הון. זאת אומרת שרבי נחמן מדבר, וזה לא מקום ראשון שהוא מדבר על זה, הוא גם ממליץ לתלמידים שלו ואומר להם, כשהוא מדבר איתם על נושא של ביטחון, ידוע שהבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, היה להם איזשהו עניין שכזה, שכדי לגלות את הביטחון שלי במי שאמר והיה העולם, אני לא שומר ולא חוסך כסף. אני חי ממה שיש לי היום, רק להיום, ומבזבז את הכסף שלי, לא חוסך לעת מצו, ולא היה, היו צדיקים שממש לא היו הולכים לישון אם הייתה נשארת להם פרוטה בבית, כי זה כביכול היה מעיד על חוסר ביטחון ששם המחר לא יגיע לי פרנסה. אז היה ממש עניין לחלק לצדקה, לקנות דברים, לתת לעניים, להשתמש בזה, לא לצבור. זה מסופר כך על תלמידי הבעל שם טוב. ודווקא רבי נחמן, התלמידים שלו, היה בא ואומר, אני לא רוצה שאת הביטחון שלכם תבזבזו לי על כן יהיה לי מה לאכול, לא יהיה לי מה לאכול. אני לא רוצה שתבזבזו את ביטחון השם שלכם, את האנרגיות שאני צריך לשים להרגיע את עצמי, יהיה בסדר, יהיה לי מחר מה לאכול. לא רוצה שתשקיעו את האנרגיות האלה בביטחון של פרנסה. אני רוצה שתדאגו לפרנסה. ותבינו שאנחנו מבינים פה גם שרבי נחמן מתעד פה איזושהי סיטואציה שהוא גם קולט מה מגיע אלינו, החברה המטריאליסטית, הבורגנות, הקפיטליזם, כן? כל הנושא של צבירת הון וממון. ויש פה איזשהו מקום גם ירידה ככל שאנחנו יורדים בדורות, אנחנו מגיעים לחושך יותר ויותר גמור, ורבי נחמן מתאר את זה, שהדורות האחרונים הסתובבו בעולם שמלשון נעלם, שהחושך בו יהיה חושך מוחלט, שממש להרגיש ביטחון בהשם ולהרגיש אמונה, זה ממש יהיו יחידי סגולה. מתאר שם שאנשים שיתלו ידיים בדור הזה שלנו, כן, הוא מדבר על הדור שלנו, שאנחנו נקראים דור עקבא דמשיחא, הדור של העקביים, של המשיח, שזה ממש הדורות האחרונים לפני ביאת משיח, אנחנו כבר נמצאים באלף השישית, לקראת סוף האלף השישית, אז הוא מתאר שיהיה פה, יהיה לנו מספיק התמודדויות, הוא בא ואומר, בואו אני אחסוך לכם את ההתמודדות הזאת על ביטחון בפרנסה. אני אחסוך לכם את זה. אני רוצה שאתם תתעסקו בדברים אחרים, אתם תצריכו את האנרגיה שלכם, את הכוחות נפש שלכם, להתמודד עם דברים אחרים. לכן אני רוצה שאתם תהיו אנשים עם פרנסה קבועה, תעבדו, תהיו, תבינו גם, הוא נתן להם הנחיות מדויקות, יש איזו שיחה שלמה בשיחות הר"ן, שרבי נחמן גם נותן להם עצות. הוא אומר להם, תדעו לכם שלא טוב להיות שכיר. כי שכיר, אתה באופן קבוע מקבל את הקצבה החודשית שלך. ואם תהיה מלמד בכלל, הוא דיבר ככה, כן, הוא לא ידע שתהיה את יפה בן דוד שתעזור למורים להעלות את קרנם, אבל הוא מדבר על מלמד שזה משכורת מאוד נמוכה, והוא כותב שמה, מה כבר אתה יכול להתאשר כשלמעלה יחליטו להוריד לך שפע, דרך איפה יורידו לך את השפע הזה? אם הם יורידו לך את השפע הזה לתוך המשכורת, זה משכורת קבועה. מקסימום מה תקבל? איזה בקבוק יין בפורים ואיזה משלוח מנות של עוגת לקח? כאילו זה לא. אז רבי נחמן ממש נותן עצות ואומר לתלמידים שלו, טוב שיהיה לכם עסק, טוב שתהיו אנשים עצמאים, טוב שתעסקו במסחר, טוב שתעשו דברים שתוכלו לעשות איזה אקזיט מהדבר הזה, כן? אל תהיו תקועים בתוך מקום שאתם שכירים בלבד, תנו לשפע, כמו בבדיחה עם הפרסי והכרטיס של הלוטו בכותל, תנו לשפע איזשהו צינור שהוא יכול לרדת ממנו. תחשבו על זה. רוצים לשפוך עליכם? תנו אופציות, כן? אז אנחנו מבינים שבעצם רבי נחמן הוא לא בעד הגישה שבאה ואומרת סגפנות, ואנחנו יודעים, הכל בסדר, הכל בסדר. זה בסדר, גם יש לה, המקום שלה זה פה, כן? ברוכה הבאה, אהובה. אנחנו רואים שרבי נחמן, אם אנחנו מסתכלים על הגישות של רבנים לאורך ההיסטוריה, אז אנחנו יודעים שהרבה אמרו פת במלח תאכל ועל עפר תישן וכל הנושא הזה של סגפנות ועניות. ורבי נחמן דווקא בא ומדבר פה על רחבות, הוא דווקא מדבר פה על מציאות שההתבוננות הזאת שהוא מבקש מאיתנו לעשות, היא התבוננות שכדי לעסוק בהתבוננות הזאת, אני צריכה שתהיה לי איזושהי רגיעה במקום של הפרנסה. שיש לי איפה לישון ויש לי מה לאכול ואני לא תלושה משום דבר, כי אחרת אתה נמצא במציאות שאתה מבוהל ואין לך, זאת אומרת, הוא מבין מאוד את הצורך האנושי, בטח שהוא מבין לאן ההיסטוריה מתקדמת, כן, לקראת העולם המודרני, הוא מבין את הצורך שאדם מרגיש שממון מקנה לו ביטחון, דימוי עצמי, יכולות, מעמד. אז איפה זה נופל בעצם? זאת אומרת, איפה זה נופל בתוך המקומות האלה? ואני רוצה לדייק את זה בתורה נוספת של רבי נחמן. תורה שנאמרה, תורה י' ג' מליקוטי מוהר"ן, אני מקריאה את זה מהספר של הרב שגר, שיעור מליקוטי מוהר"ן, תורה שנאמרה לידי רבי נחמן בראש השנה, כן, והיא עוסקת באוטופיה של ימות המשיח, אבל הוא בעצם מתאר עכשיו את המצב העכשווי של החברה המודרנית שלנו, שאנחנו חיים בה היום, שבעצם, ואני מזכירה לכם, אנחנו חיים בחברה המודרנית היום, הוא כתב את זה לפני 250 שנה, אבל בעצם הוא מדבר על תאוות ממון ותחרותיות, והוא בעצם מסביר לנו את הדקות המיוחדת, בין ההבנה שממון יכול להיות משהו שבאמת יקנה לי יכולת העמקה, התבוננות, יכולת של אפשרות של להגיע למקום רוחני, שאני יכולה להתעסק במחשבות פילוסופיות, במהות, בתכלית, כשאני לא בעצם מתעסקת בקיום היומיומי שלי. אבל הוא מזהיר אותנו פה ממקום קשה, שאנחנו רואים חסר לי שלא קוראים לו באיזשהו שם, כן? הבחור הזה פה בסיפור שרץ והוא סוחר מאוד מוצלח, הוא עושה אקזיט מאוד מוצלח והוא הופך להיות סוחר ממולח, ואנחנו רואים שבסיפור עצמו הבחור העני הזה, כן, יש לו יכולות, יש לו כישרונות, הוא היה זקוק למזל, מה זה מזל? מלשון שזה נוזל מלמעלה. מזל זה בעצם צינורות שדרכם נוזל עליך שפע. הוא היה זקוק לברכה הזאת, יצירת הכלי הזה, כדי שינזל עליו השפע. אבל בתוך הסיטואציה של המעשייה הזאת, של הסיפור האמיתי הזה, רבי נחמן בעצם בא ומדייק אותנו למקום שבו תתבוננו מהצד איך אתם נראים, כשבעצם האמצעי הופך לתכלית. וכשרבי נחמן אומר, לי אין שפע לתת לו, תזכרו בתחילת הסיפור שרבי חייקל אומר, רבנו, תברך אותו, תראה זה עניות. אז הוא אומר, לי אין שפע לתת בו. זאת אומרת, יש איזה פסוק, של, איזה משפט כזה של חז"ל שאומר, העושר שמור לרעת בעליו,
בעליו לרעתו,
משהו כזה, כן. זאת אומרת שההבנה הזאת היא שגם להבין בנפש האדם ולהבין שהמון פעמים עושר יכול להיות משהו שיעשה לנו רע, ואני לא צריכה לפתוח סוגריים פה, אני אפתח סוגריים לספר על כל אלה שזוכים בהמון כסף, בלוטו וכל מיני כאלה, שבאיזשהו מקום מאבדים את האחיזה של ה... כי זאת אומרת, יש משהו בעמל של האדם היומיומי שאין לו שפע גדול מדי, שמחזיק אותו עמל ומתעורר בבוקר ורוצה ומשתוקק ומחזיק אותו באיזשהו מקום של התעסקות עם, עם הממון, בלי שזה בעצם בולע אותו. אבל מה שרבי נחמן מתאר פה בסיפור של הבחור העני הזה, קחי אליזה. יש לך? אין לי שפע לתת לו, כי רבי נחמן בעצם מסתכל על הבחור העני הזה וקולט שהבחור העני הזה אמנם עני מרוד, אבל הוא מגיע לרבי נחמן לשמוע תורות, הוא עובד את השם, הוא נמצא באיזשהו מקום של השתוקקות למקום רוחני. הגשמיות, יש, ראיתי את זה באיזשהו מקום כתוב שיש תן טל ומטר, לא, משיב הרוח ומוריד הגשם. שלא זוכרת מי פירש את זה, שמשיב הרוח, שכדי שתקבל רוחניות, אתה צריך להוריד את הגשם, את הגשמיות. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד ברור לנו, שככל שהגשמיות עולה, אנחנו מאבדים משהו מהרוחניות. ורבי נחמן מדבר על איזושהי אוטופיה, שבעצם דווקא עשירות אמורה להביא אותי להתבוננות. אז אנחנו צריכים להבין פה איפה האיזון הזה בין עשירות שתוביא אותי לרוחניות ולהסתכל על השמיים ולהבין שהעשירות היא בעצם אמור להיות משהו שיגרום לי להתבוננות ומחשבות פילוסופיות יותר ומחשבות על התכלית, כן? זה כמו בדיוק כמו שכתוב בעץ הדעת טוב ורע, של למה אומרים שההשכלה זה דבר רע, ממתי חוכמה זה דבר רע, ואז מפרשים את זה, כשחוכמה שמקרבת אותי לאחדות, חוכמה שמקרבת אותי להבין מי ברא את העולם, מקרבת אותי לאחדות איתו יתברך, היא חוכמה של עץ הדעת טוב, היא דעת טובה, ודעת לא טובה זו דעת שגורמת לי לנפרדות, שבמקום להביא אותי לאחדות איתו, מביאה אותי לנפרדות, שזה בעצם ההשכלה שאדם מתחיל להרגיש את עצמו, לחשוב את עצמו, פרופסורה וכדומה, והוא כל כך יודע הכל שאי אפשר, הכוס שלו מלאה ואי אפשר להכניס אליו כלום, והוא מינימום אלוהים. אז בואו נראה מה, מה מספר לנו רבי נחמן על תאוות הממון, ואני אקדים ואני אומר שרבי נחמן בא ומסביר שבחברה המודרנית שתגיע, תאוות הממון היא תאווה הכי קשה. יותר קשה מתאוות הידועה, כן? תאווה ידועה, ככה אומרות הרבניות הצדיקות. נו, של בנו לבנה, כן? תאוות בשרים, כן? אז רבי נחמן בא ומסביר שבעצם לקראת ביאת משיח, התאווה הכי גדולה תהיה תאוות הממון, שבעצם אנחנו מבינים שיש פה איזה סוג של... השתוקקות לממון, לא מהמקום שזה איזשהו אמצעי, אלא שהממון הופך להיות מטרה, שהאדם הופך להיות מזוהה עם הממון, כדבר שיביא לו בעצם את הערכיות שלו, את הדימוי העצמי שלו, את החיבור לעצמו. זאת אומרת, האדם באופן מוטעה חושב שככל שהוא יצבור יותר ממון, יהיה לו יותר ביטחון בעולם הזה. והרי אנחנו יודעים, ודרך אגב, הסיפור הזה בגרסה אחרת, הסיפור הזה מסתיים בזה שהאיש הזה נופל, מאבד את כל נכסיו, והופך להיות פושט רגל ומאבד את כל נכסיו. זאת אומרת, ההבנה הזאת היא שבעצם ממון, אנחנו כחברה אנושית, רוטפים אחרי ממון כי אנחנו מחפשים ביטחון. זאת אומרת, השורש של הרדיפה אחרי ממון הוא שורש נכון, הוא שורש רוחני, כי השפע מגיע מלמעלה. אז הרצון שלנו לביטחון ודבקות בתכלית העליונה, בעצם גורמת לנו לחפש דברים שיחזקו אותם, ייתנו לנו הרגשה בטוחה. הטעות הגדולה שלנו זה שכמו כל התמכרות, שהיא הופכת להיות איזה סוג של תאווה שאני לא שבעה ממנה, שאני מזהה את הדבר הזה, שכאילו הדבר הזה, זה הולך להציל אותי, זה הולך לתת לי את הרגשת הביטחון, הרגשת השלווה, הרגשת החיבור, ואנחנו באופן מותאם, מתאר את זה פה רבי נחמן במעשייה, משלים את עצמנו לחשוב שהממון הוא זה שיביא לי את הישועה. ושימו לב איך הוא אומר את זה פה ב... ב, 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 בסיפור, הוא מספר את זה כמה פעמים, והוא אומר לו, רבי נחמן, כהיום אני שואל אותך, מה אתה כל כך בהול ומוטרד? הרי זה הפוך על הפוך, אתה לוקח בחשבון שאם האדם הזה כבר עשיר, כן, אז לא היה לו כסף לאוכל, הוא משכן את הנרות שבת של אשתו, את הפמותים של אשתו, כדי שיש שם משהו לאכול. הילדים הסתובבו, אבל לא מתוארת שם בתוך הבית, תחושת בהלה, תחושת כאוס, תחושת חרדה, תחושת אובדן. הילדים מסתובבים בלבוש בלוי, כן? וכשהוא רואה את רבי נחמן, איך היה בתחילת הסיפור? שמח לקראתו. זאת אומרת, הבן אדם גם לא בדיכאון, כן? הוא לא יושב במיטה, מחפש פרוזה, כן? הוא מבסוט מהחיים, הוא עני, אין לו כלום, אבל הוא שמח לראות את רבי נחמן, יש לו שם שמחה טבעית. אם אנחנו יורדים לדקויות של הסיפור, אנחנו רואים שבעצם כשרבי נחמן אומר, אין לי שפע לתת לך, כי עדיף שישאר במצב השמח שלו, ותראו לאיזה מצב הוא מגיע שהוא כבר עשיר, הוא בהול ומוטרד. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר לנו פה שהבהלה הזאת אחרי ממון, והרדיפה הזאת, כשאני תמיד מתארת אותה פה, כמו האוגרים האלה שרצים בתוך ה... אתם מכירות את הסיפור של גיל 12, שהחברה שלי נתנה לי לשמור על האוגרים שלה שהיא טסה לארצות הברית, היא הייתה אמריקאית. והייתי מתבוננת באוגרים האלה, קודם כל אני נגעלתי מהם, אני חייבת להודות. לא, לא כל כך אוהבת חיות כאלה, זה אני מצטערת, אני לא כזאת, תנו לחיות לחיות, רע כזה. אבל אני זוכרת שהייתי מתבוננת בהם, רצים, 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 רצים כזה בתוך הזה, ותמיד המחשבה הזאת של האנשים, והייתי, כל היום הם עשו את זה, כל היום עשו אותו דבר, הם אכלו ורצו, הם אכלו ורצו. באיזשהו שלב, הם נשכבו על הגב עם רגליים למעלה. לקח לי כמה ימים להבין שהם נפטרו מן העולם. נתתי להם יותר מדי אוכל בטעות. לא, תקשיב, זה אחד טראומות הילדות, אחד מהטראומות הילדות שלי שחוויתי מוות, ראיתי מה זה מוות.
גדלת בגן הילדים הלא נכון.
גדלתי מזה. המוות חשוב לחיים, זה היה תהליך חשוב להבין אותו. אבל תשימו לב איך גם רבי נחמן משתמש במושג הזה של מוות. כשהוא אומר לו, בוא תסתכל מה קורה פה. רבי נחמן מכניס לנו כל הזמן חזק את תודעת האפסיות של האדם מול הגדלות של האדם. מה שאני אוהבת אצל רבי נחמן, שאין אצלו שפלות, עניות, דחקות, תמות באוהל. יש אצלו הבנה של נפש האדם שמצד אחד אנחנו צריכים רחבות, אנחנו צריכים את העשירות, אנחנו צריכים את החשיבה, אבל יש אצלו מציאות שהוא חי עולם הזה, עולם הבא. הוא חי בדואליות של העולם הזה והעולם הבא, והוא משלב לנו את זה פה, ואנחנו מכירים את זה מכמה וכמה מעשיות של רבי נחמן. יש את הסיפור של האורח ובעל הבית, שהאורח מגיע לבעל הבית בחנוכה, הוא מדליק איתו נרות חנוכה, הוא חוטף אותו, הוא עף איתו לשמיים, הוא חוזר איתו לבית, עף איתו לשמיים, והוא מספר שבמעשייה הזאת שבעל הבית אומר, רגע אחד הייתי בשמיים איתו, רגע אחד הייתי בבית, לא צריכתי להבין. רבי נחמן מבקש מאיתנו באיזשהו אופן לחיות איזה סוג של חיים של דואליות. לך על פרנסה, בסדר, תתפרנס, שיהיה לך ביטחון, שיהיה לך דימוי עצמי רגוע, ככה תרגיש את הביטחון הזה, אבל אתה צריך להבין שהמהות שלך, התכלית שלך והביטחון האמיתי שלך לא תלוי בשום חומר. לא תלוי גם באנשים, אנחנו מכירים את זה מתורה סמכוו של רבי נחמן, שהוא אומר, איזה הוא אני הכי גדול? אני צריך לבריות. אני צריך לבריות, זה אותם אנשים שכל המהות שלהם, זה כל הנוכחות, אני האותנטי שלהם, כל כולו תלוי באנשים, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, מאשרים אותי, לא מאשרים אותי, אני שמח כשמחיכים אליי, אני מת כשנוטשים אותי, כן? רבי נחמן באיזשהו אופן מנסה לעשות לנו פה איזשהו מקום, הוא אמר את זה באחד השיחות שלו לתלמידים שלו, אני אלמד אתכם שהעולם הזה לא יצליח לבלבל אתכם, לא יצליח להטעות אתכם. אני אתן לכם עצות כאלה שהעולם הזה לא יצליח לשקר אתכם. אלמא דשיקרא, אתם תקשיבו לעצות שלי, העולם הזה לא יבלבל אתכם. ובתוך כל הסיטואציה הזאת, כן, הוא גם מזכיר לו את יום המיטה, את ההיראיות שלנו, כן? עוד סיפור שיש לו עם הסוסים שרצים לכיכר, יש את הסיפור הידוע שלו על עגלה עם אדם שמובל לתלייה, ויש סוס שחור וסוס לבן, והעגלה דוהרת לכיכר, והמשל של זה מספר על זה שכל אדם צריך להבין, ורבי נחמן היה לו עניינים עם מוות, הוא פחד מאוד מהמוות, הוא מספר את זה באחת מהשיחות שלו, שהיה לו פחד אמיתי ממוות, הוא פחד מלמות. ואז יום אחד הוא החליט שהוא צריך להתמודד עם הפחד מוות הזה, והוא היה עושה כל מיני דברים, שעת באגם, עם סכנות כל מיני, היה כאילו, מה שנקרא, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, הוא היה פשוט מביא את עצמו למצבים כאלה כדי להתגבר על תחושת הפחד, ויש מקום שהוא מספר, שהוא היה נשכב על הרצפה, היו משכיבים, מת, לא עלינו, כן? משכיבים אותו עם הרגליים כלפי, אמרתי לכם שאני דיסלקית בכיוונים, אני חושבת שכלפי הדלת או משהו כזה, והוא היה פשוט מתרגל את זה, הוא היה נשכב על הרצפה ועושה כאילו הוא מת כדי לחוות את הנושא הזה. סתם כך, אני יודעת גם שיש חסידים שנכנסים לקברים לפני...
להרגיש את יום
המיטה, להרגיש איך מרגישים בתוך קבר. אני לא אגלה שאני יודעת שאחד הבנים שלי עשה את זה פעם אחת, רציתי לשלוק את ראשו. את תנחשי מי, כן, הפנאטי שלנו, שיילי יודעת מי הוא. אבל קבר כמובן שלא נמצא בו מת, קבר שחפרו אותו ומחכה... אבל יש עניין, ורבי נחמן באיזשהו מקום, כשאדם נכנס למקום של תאוות, שהוא נכנס למקום של התמכרות, יש איזשהו מקום שרבי נחמן מנסה לצמצם את הנוכחות המופרזת שלנו בעולם הזה, שאנחנו רוצים את הכל לקחת לעצמנו, שאני הופך להיות מרכז העולם, ואני הופך להיות אדם שרק, איך זה נקרא במקורות, הב, 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 כן? וגם הרוחניות שלי זה תביא לי, תביא לי, הב, הב, אני רוצה, אני צריך, אני רוצה, אני צריך, כן? ורבי נחמן באיזשהו מקום מנסה ככה לאפס אותו ולהגיד לו, היום אני שואל אותך, כן? רק להיום. יש לנו כרגע רק את היום, אתה לא יודע מה, הסוסים האלה, השחור והלבן, במשל, זה יום ולילה. והעגלה שלנו דוהרת לקראת יום המיטה, שאף אחד לא יודע מתי הוא, כן? חכה לנו תליין בסוף הדרך, כמה שלא נעים להגיד את זה. אבל אנחנו צריכים להבין את זה, שלא צריך לפחד ממוות. כי מוות זה לא עלינו, כן, שיהיה ב-120 שנה וזה, אבל זה חלק מגלגל החיים, חלק מהמלאך הטבעי של החיים. ורבי נחמן מזכיר את זה לאותו איש עני, ובא ואומר לו בעצם כדי להוריד אותו מהמקום, כי תבינו, אדם שהופך להיות במקום של תאווה, לא משנה איזושהי תאווה, כל התמכרות שהיא, המאפיין של ההתמכרות העיקרי זה המקום הזה שהאדם הזה מרגיש עכשיו שהוא מרכז העולם, וכל העולם זה אובייקטים לשרת את ההתמכרות שלו. אם אני מכורה לאנשים, אם אני נצרך לבריות, אני מרכז העולם, וכל מה שאנשים אומרים, זזים, עושים, חושבים, פועלים, איכשהו אני חושב שזה בשבילי, בגללי, לטוב ולרע, כן? איכשהו אני תמיד מרכז העולם. זאת אומרת, זו בעיה כשאדם יוצא מהפרופורציה של עצמו, כשאדם יוצא בעצם מהגדרים של עצמו, ובמקום להבין שאנחנו נקודה בעולם, אנחנו הופכים להיות בלון נפוח שמסתובב עם חשיבות עצמית, עם הרגשה שהכל מגיע לי, ובתוך המקום הזה מאבדים את ההסתכלת היום על השמיים. שמה זה הסתכלת היום על השמיים? השמיים אנחנו יודעים, זה התכלית, זה ההבנה, שיש מי שבורא שמיים וארץ. יש פה דיבור מאוד יפה בליקוטי מוהר"ן, שהוא מסביר גם על פי הזוהר הקדוש, שכמה חשוב להסתכל על השמיים, זה דבר שמובא כסגולה שמובא בתורה קמ"ט, הוא אומר דבר כזה, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך, אני קוראת מאמצע התורה, ועיקר חצות הוא תמיד אחר 6 שעות מתחילת הלילה, הוא מדבר על חצות שמסוגל כמו פדיון, הוא המתקת הדינים, על פדיון חצות, כן, על תיקון חצות. ואז הוא אומר, עיקר חצות הוא תמיד אחר 6 שעות מתחילת הלילה, הן בקיץ והן בחורף, אז מתחיל זמן חצות, ונמשך עד גמר השמורה חצות, שנייה, דהיינו 2 שעות, ובבוקר, כותב רבי נחמן, טוב להסתכל על השמיים, ועל ידי זה נמשך הדעת, עיין בזוהר הקדוש, פרשת בשלח, סימן מם, בזוהר הקדוש. זאת אומרת שרבי נחמן בא ואומר לנו ומסביר לנו שגם זו סגולה. המקום הזה של לעצור את המרוץ היומיומי הזה, ואני ממליצה לכם לעשות את זה, ממש פעם בשעה לזכור את העצה הזאת, להסתכל על השמיים. הסתכלת היום על השמיים? למה הסתכלת היום על השמיים? זה להבין את הפרופורציה של הנוכחות שלי בעולם. והבנת הפרופורציה של המיקום שלי בעולם, שאני בסך הכל נקודה בעולם, שמצד אחד רבי נחמן מדבר על כמה האיש היהודי מנהיג עולמות, כן? ושכל עשייה קטנה שלנו פה למטה, הוא מדבר על עולם שבנוי במעגלים, כמו במחוגה, שאני עושה מעשה קטן למטה, אבל מעשה למעלה הוא כזה מעשה גדול ווואו. מצד אחד הוא מביא לנו את גדלות האדם, ואת חשיבות האדם, וחשיבות כל עשייה קטנה שאנחנו עושים בעולם הזה. ומצד שני רבי נחמן רוצה את הדואליות הזאת של גם, גם וגם, שנבין שהעולם הזה בסופו של דבר הוא סוג של מטריקס. כל מה שאני עושה פה, אני עושה פה, אבל זה לא התכלית. אני צריכה לזכור, איך הוא אומר, שקמים בבוקר צריך לזכור מהעולם הבא. העולם שבא אלינו, כן? אז יש פה איזשהו מקום שרבי נחמן מבקש מאיתנו לחיות את הדואליות הזאת. אבל איך אתה מתגבר על תאוות ממון? אנחנו יודעים שהרי מי שיש לו איך שר, אישי ריבו שר את זה, מי יש לו מנה רוצה 200, כן? זה כאילו, יש משהו באנושיות שלנו, שברגע שאנחנו צוברים ממון, זה נותן לנו תחושת כוח ושייכות. מי שמכיר את מעשה מבעל תפילה של רבי נחמן מברסלב, סיפרנו את זה פה בעבר. אז מעשה מבעל תפילה, רבי נחמן מביא שם על כתות. שבעצם הוא מביא שם משהו כמו 10 כתות, שבעשרה כתות האלה זה בעצם מי שהיום מכיר את עולם ההתמכרויות. כל סוגי ההתמכרויות שבעולם, רבי נחמן פותח את זה שם במעשה מבעל תפילה, ומדבר שם כל סוגי הכתות האלה. יש שם התמכרות לאוכל, שזה האנשים עם אבי הבשר, שהם כל סוגי ההתמכרויות נמצאים שם, וההתמכרות הכי קשה בסיפור שם של מעשה מבעל תפילה היא תאוות הממון. כשרבי נחמן מתאר את זה, שזאת מדינת העשירות, שבמדינת העשירות הזאת, במעשייה הזאת של רבי נחמן מברסלב, הוא מתאר שהמדינה הזאת הגיעה למצב שהם החליטו שמישהו יותר עשיר, ככה יש בו יותר אלוקות. זאת אומרת, אלילי הכסף והזהב, הוא מספר שם סיפור שלם על איך תאוות הממון הופכת להיות ממש, והוא מתאר את החברה האנושית של ימינו, כן? שמי שיש לו ממון הופך להיות מעין סלב, כן? אל, אליל, אלילים, לא סתם אומרים, כן? הערצת אלילים שכזאת סגידה. מה שיפה במעשייה שם, שמגיע הרגע שהגיבור מגיע ומתגלה המשיח, שמגיע העולם לתיקונו, אנשים מתחילים לזרוק את כל הכסף והזהב שלהם מהחלונות, כי עולם ממנו צחנה. צחנה איומה שאף אחד לא יכול לסבול את הריח הזה. היה פעם בתקופת הקורונה, שבתקופת הקורונה אני הייתי כבר בתחושה שהנה הוא משך את השטיח לרגליים לכולם, אפילו טייסים אין להם עבודה, הנה הוא מתגלה, הנה זה בא. הפתיע אותנו עם איזה טוויסט בעלילה, אבל רץ איזה סרטון ברשת של כסף שזרקו מחלונות, מישהו זרק מלא שטרות של כסף מחלונות, לא יודעת אם מישהו ראה את זה. וכשאני ראיתי את זה, אני זוכרת שהתלהבתי ואמרתי, הנה, הכסף מסריח, הם מתחילים לזרוק אותו מחלונות. כן, לא משנה, זה לא קרה וזה עדיין לא מסריח לאף אחד. מעשה מבעל תפילה, יש אותה באתר השירה, העברנו את השיעור הזה. אבל מה עושים בעצם עם התאווה הזאת? כי אתה מבין באמת שיש איזשהו מקום שזה כאילו איזשהו משהו טבעי שאתה כמו מכור לסמים, מקבל מהסם הזה, מקבל ממנו עונג, מקבל ממנו תחושת ביטחון, ותוך רגע אתה מתבלבל ואתה כבר לא זוכר שזה אמצעי, ואתה כבר לא זוכר להסתכל על השמיים, ואתה מוצא את עצמך עבד נרצע של וורקוהוליות מטורפת של עבודה שאין בסוף. אם אנחנו מסתכלים היום על החברה המודרנית, אנחנו מבינים שהבחור הזה שרץ לשוק הלוך וחזור, זה פשוט, אני חושבת, פעם הייתי אומרת, טוב, נעמוד במנהטן ונסתכל שם בכיכר על האנשים שרצים למשרדים, היום אפשר לעשות את זה גם בארץ בצורה חופשית ונעימה, לקלוט שאנחנו באיזשהו אופן משועבדים לצבירת ממון ונכסים, כשכל המהות והביטחון הפנימי והזהות והאישיות שלי כביכול מוגדרת על פי כמה כסף יש לי בבנק, מה אני לובש ואיך אני נראה ואיזה מותג, והחברה שלנו לוקחת אותנו מאוד רחוק לתוך המעשייה של רבי נחמן מברסלב, ומי שיקרא את המעשייה הזאת יראה שזה אחד לאחד מדינת העשירות, אנחנו לא רחוקים משם. אז בואו נראה מה רבי נחמן מנסה איכשהו לתקן לנו תאוות הממון הזה, ומה הוא אומר. הוא אומר דבר כזה, זה תורה י' ג', להמשיך השגחה שלמה אי אפשר, אלא עד שישבר תאוות ממון. מה זה להמשיך השגחה שלמה? אם אני רוצה בסופו של דבר שיכנס אליי השפע האלוקי מלמעלה, אם אני רוצה בסופו של דבר שמי שינהיג אותי בעולם הזה, זה לא האגו שלי והשתלטנות שלי והצבירת הממון שלי והאישיות הכוזבת שלי שרצה לעולם הזה ומשחקת פוזה. אם אני רוצה שמה שיוביל אותי בעולם זה יהיה מי שאמר והיה העולם, שתימשך עליי השגחה אמיתית, שאני אהיה מושגחת, ואז אני אוכל להיות באיזשהו מקום של זרימה, כמו שרבי נחמן מציג את עצמו, שהוא לא מתעקש על שום דבר, וכל מה שבא, הוא זורם איתו, כן? אז הוא אומר, אי אפשר שתימשך עליי השגחה שלמה, אלא עד שתשבר תאוות הממון. זאת אומרת, תאוות הממון היא סוג של עבודה זרה, סוג של אל נחר, סוג של כפירה, שהקדוש ברוך הוא פשוט, מה שנקרא, כמו שיש גאווה, ואני, אתה מסתדר? אתה אלוהים? אתה מנהל את החיים שלך? אין בעיה, אני, יש לי מה לעשות. הוא פשוט זז מאיתנו. ואומר פה רבי נחמן, אם את רוצה שהוא ישגיח עליך בהשגחה פרטית, כי הרי גם צבירת הממון נובעת מאיזשהו מקום של פחד קיומי עמוק, פחד ממוות, פחד ממה יקרה, פחד מזה שאנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד רגע. והאנושות נמצאת בפחד מתמיד מהסיטואציה הזאת, שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, מה הולך לקרות איתי. אם מישהו היה בא ואומר לי, אחד לאחד מה יקרה איתי היום, מחר וזה וזה, הייתי יושבת רגועה, נכון? החוסר ידיעה הזאת גורם לנו לפחד קיומי מאוד עמוק, והפחד קיומי הזה יוצר אצלנו שליטה מוגברת, וניסיון שלנו להשתלט על המציאות. אז מה עושה האדם? מתחיל לצבור נכסים, כדי לבטח את עצמו שלא יקרה לי שום דבר, ולכן הזכרתי גם את הקורונה, של הטייסים לא הייתה עבודה, שאתה בא ואומר, וואו, כאילו, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא קורונה. כן? כאילו, ואתה קולט שבמציאות של החיים שלך, כמה שאתה תנסה להשתלט, אז אומר פה רבי נחמן, אתה רוצה להסתדר לבד? אין בעיה, תסתדר לבד. תצבור נכסים, תעשה חברות ביטוח, ביטוח לזה, ביטוח לזה. אתם יודעים שסוכני הביטוח זה העסק הכי, הכי רווחי שיש. יש לי אח שיש לו סוכנות, כאילו משהו כזה, ביטוח לסיכונים מיוחדים. אני אומרת לו, זה פשוט גאוני. מי שמתפרנס מפחד של אנשים, זה לעולם לא נגמר הדבר הזה. תמיד יהיה מה עוד לבטח, עוד איזה פחד שצריך לבטח לך. ואומר פה רבי נחמן, זה יוצר קליפה. ההשגחה לא מגיעה אליך, זה כאילו אתה יוצר צל, יורד אליך שפע, יורד אליך אור אלוקי, ותאוות הממון הזאת היא בעצם יוצרת קליפה, כי אתה בעצם משתלט על החיים שלך. ואומר פה רבי נחמן, להמשיך השגחה שלמה אי אפשר אלא עד שישבר תאוות ממון, ושבירתה הוא על ידי צדקה, כן? כי מה זה צדקה? אני קצת מדלגת, בחינת רוח נדיבה, שעל ידי הרוח הצדקה הנדיבה מקררים את חמימות תאוות ממון, וזה בחינת התגלות משיח, שזה יתבטל חמדת הממון, כמו שכתוב, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואלילי זהבו. זה כתוב בישעיה ב', וזהו רוח אפנו משיח השם באיכה. כן? והוא אומר, אז הוא נותן פה עצה אחת, בוא נעצור פה, הוא בא ואומר, עצה אחת לשבור את אהבת הממון, זה לתת צדקה. והוא ממשיך פה ומבהיר את זה, ואומר, לתת צדקה, גם לאו דווקא לאנשים שאתה מכיר, שאז יש לך איזושהי אידיאולוגיה שנובעת מהאגו שלך, שאתה רוצה להטיב לאדם הזה, או כי הוא קרוב משפחה, או כי אני אוהב אותו, או כי בא לי לתמוך בו, או כי כולם ידעו מזה, כן? זאת אומרת, רבי נחמן מכוון פה למקום שתצא נגד הטבע שלך. לצאת נגד הטבע שלך, הרי בטבע שלך אתה רוצה לזון ולפרנס את מי? את עצמך ואת בני ביתך, את הילדים שלך, נכון? זה הצדקה הראשונה שאתה רוצה לעשות עם בני ביתי. אומר רבי נחמן, הרוח הנדיבה הזאת היא, זה רוח שמקררת את האש של תאוות הממון, שהיא אש של כל תאווה, כן? מי שיודע מה זה התמכרויות, זה ממש הסוג הזה של האש, אתה מרגיש שאני לא יכול בלי זה, כמו לגשת לטלפון, אני חייבת לדעת מה קורה, או אני חייבת עכשיו ליישר את ההוגה הזאת עד הסוף, אש כזאת שאתה לא מצליח לעצור אותה. ואומר רבי נחמן, כדי לשבור את הטבע הזה של תאוות הממון, תתחיל לתת צדקה, אבל צדקה לאו דווקא לאנשים שקרובים אליך והם באידיאולוגיה, תתחיל לתת צדקה קצת, כן, לאנשים קשרים, לא לדברים לא קשרים, אבל תתחיל להרגיל את עצמך לצאת נגד הטבע שלך, כי מה אתה עושה כשאתה נותן צדקה? אתה בעצם מבטל את האלילות שאתה אלוקים, שאתה מנהל את העולם, ואתה בעל הכוחות, ואתה בעל הממון, ואתה בעל הרכוש, ובנתינת צדקה אתה מגיע למקום של הבנה, שהכל שלו, והכל מלמעלה, ולאט לאט אתה מקרר את התאוות והרדיפת ממון הזאת, ואתה מתחיל לתת את זה לאנשים, וכביכול מרגיל את עצמך כנגד הטבע שלך שרוצה הב, מרגיל את עצמך לתת מתוך מקום שיש צדק אלוקי שלא אתה מנהל אותו. אז זה הצעה אחת שלו, לתת בעצם צדקה. והצעה השנייה שהוא אומר פה בתורה י' ג', הוא הביא פה עוד פסוק יפה, וזה בחינת יבצור רוח נגידים, שהרוח ממעט את תאוות הנגידות והעשירות, כן? שזה גם כן, הוא מדבר פה מאוד על גם מתן צדקה בסתר, שזה לא המקום הזה שאני נגיד עשיר שמגיע ועושים לי כזה, עם האורגנים כאלה, כזה לה 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 לה, והנגיד נכנס וזה נותן את הכסף, כן? להרגיל את עצמך למתן בסתר, לא לספר על מה שאני עושה צדקה. דרך אגב, אני אוהבת להגיד את זה מאוד, צדקה זה גם הקשבה לצער של הזולת, זה חיוך, זה מילה טובה. יש לנו הרבה דרכים לתת צדקה, לתת מעצמנו, כן? לעשות את הדברים הטובים האלה, לעשות חסד. עולם חסד ייבנה, באנו לעשות חסד. רבי נחמן בא ומסביר לנו פה שעצם נתינת החסד זה מזכיר לנו את התכלית. זה מזכיר שאני לא מרכז העולם, שאני פה בתפקיד, ואז מה, אני בא והולך בעולם הזה. והאופן השני, הוא אומר ניגונה דליווי, שזה בחינת, כותב רבי נחמן, מסע ומתן באמונה ששמח בחלקו ונו עץ להעשיר. כי הנגינה זה המסע ומתן, כמו שכתוב, שאו זמרה ותנו תוף, חדווה זה ששמח בחלקו. זאת אומרת, רבי נחמן בא פה ונותן עצה שנייה של מסע ומתן באמונה ושמח בחלקו, שזה סתירה מוחלטת של כל אבני היסוד של החברה הקפיטליסטית. שהיא באה ממקום של תחרות, קנאה, הישגיות, צבירת ממון, כן? טריקים, שטיקים. בא רבי נחמן ואומר, כדי להזכיר לך, שכל מה שבא אליך, יבוא אליך בהשגחה מלמעלה, וכל מה שבא אליך הוא לא שלך, כל הממון פה וכל הזה, שייך לה, יש פה בעל בית אחד. זה שאתה בהשגחה פרטית עכשיו בעל נכסים וצובר דברים, אבל כל הנתינה הזאת של השפע שמגיע אליך, כדי שתהיה לך ברכה בשפע הזאת, זה צריך להגיע אליך בהשגחה שלמה. ומסע ומתן באמונה זה מהמקום שאדם רגוע, הוא לא מתפחד ומתבהל. איך הוא כתב את זה פה עליו? למה אתה טרוד ומבוהל? אדם שנמצא במקום של ביטחון, בהבנה, שלא הוא מנהל את העולם, שלא הוא אלוהים, כן? שלא הכסף והזהב שלו, זה הביטחון שלו. והביטחון שלו האמיתי הוא באמת במקום של להסתכל על השמיים ולהבין שיש תכלית ויש ייעוד, והעולם הזה באנו פה לתפקיד ויש עולם הבא, ואני נמצא פה בעולם גשמי של משיב הרוח ומוריד הגשם, ותהנה, ואתה יכול גם להתנהג בעשירות, אבל תקפיד על שני הדברים האלה, לתת צדקה ולהתנהל במסע ומתן ויושר באמונה. ביושר ואמונה, כשאני שמח בחלקי, אני יודע שמה ששלי שלי, ומה שלא שלי לא שלי. ורבי נחמן היה מדגיש עם התלמידים שלו ואומר להם, תלמדו, תלמדו דיני ממונות, תלמדו דיני נזיקין, כדי שתדעו איך לעשות מסע ומתן ביושר ואמונה. למשל, אני פעם לא ידעתי את זה, שאם נניח אני רוצה למכור את זה במחיר X, כן, ואני סבורה בדעתי שאני רוצה למכור את זה במחיר X, ואז בא מישהו ואומר לי, וואי, אני אתן לך על זה X פלוס 5. אז אני צריכה להגיד לו, לא, אני שמתי את המחירה במחיר X. כי זה מה שהיה בדעתי למכור. זה עד כדי כך מגיע בדקויות של, וכל המקום של להבין שלא לקחת הלוואות. רבי נחמן היה מאוד נגד לקיחת הלוואות. הוא היה אומר, מה זה שמח בחלקו? תתמודד עם מה שיש לך. עם מה שיש לך תעשה. תיקח את זה, תתחיל בקטן. אל תיקח דברים ש... אל תהיה חייב כסף לאנשים. אל תיקח הלוואות, טוב, לא מדברת על משכנתא, עליזה, בזמנו קמה לה הבית של רבנו שם באומן. היום גם באומן אנחנו לא יכולים לקנות בית. אבל בתוך המקום הזה של ההבנה ששתי העצות האלה של רבי נחמן בתורה י' ג' צדקה, גם לאנשים שלא יודעים שנתתי להם, גם לאנשים שהם לא מהטבע שלי לכתחילה לתת להם, אנשים רחוקים ממני יותר, גם מסע ומתן ביושר ואמונה ושמח בחלקו, לא להיות בתחרותיות, לא להיות בקנאה, לא להילחם על דברים. ההבנה שאני יכולה לצאת לעולם המסחר, או לעולם הגדול, או לעשות עבודה, בלי להיות בתחרות ומלחמה, אלא להיות שם במקום של הרפאיה, זה בעצם יצירת כלי להורדה של שפע בהשגחה תמידית. כשכל הזמן אני מזכיר לעצמי פעם בשעה, לשים תזכורת, להסתכל על השמיים, לנשום, ולזכור שאני לא בכלוב הזה, כן? אני לא שם, אני לא רץ בלי להבין, אנחנו לא רצים בגלגל אינסופי ומבועלים ומוטרדים. אנחנו יודעים לאן אנחנו מתקדמים ומנסים למלא את הימים שלנו בטוב ובחסד ובשמחה. אז שנזכה.